המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פודטק ניישן. איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב?
טוב, אנחנו פשוט נתחיל. וולקאם
לאוניברסיטה, אודיוורסיטי. יפה, הדס ביקשה.
יפה,
הצלחת. לא היה לי זמן
להתכונן. טוב, וולקאם, עוד פרק של פודטק ניישן אחרי לונג לונג טיים.
כן, ואנחנו כאן היום עם הדס רייכנברג, סמנכלית שיווק ב-GFI היום, עד לא מזמן ב-The Kitchen, הקימה כאן דברים מאוד גדולים באקוסיסטם בשנים האחרונות. מאוד כולנו מכירים אותה באקוסיסטם כמי שעשתה לא מעט שיווק.
מתרגשים, סוף סוף מדובר פה בשיווק. כל הזמן אנחנו שומעים על מדע, טכנולוגיה, ביזנס, סוף סוף הגיע השיווק. ובשביל זה את פה, הדס.
כן, נראה לי אני פורשת אחרי ההקדמה הזאת. נכון. בטח אתה עושה את זה לכולם.
לא.
לא. כיף להיות כאן. האמת שניסינו הרבה זמן, נכון?
ניסינו.
ממש מפעם, לדעתי.
נראה לי עקבנו אחריך כבר איזה שנתיים ככה, חיזרנו, רגע, הדס, מתי הזמן הטוב לבוא, מתי את יכולה.
הנה, וכשהתעשייה הכי צריכה שיווק, זה קורה.
אז הפעם לא ירדנו ממך, אז תספרי לנו מה שלומך בימים אלו.
שלומי לא רע, תודה רבה, איזה כיף, כיף ממש להיות פה. תקופה קצת משוגעת, אבל אני בסדר.
מהמם?
כן.
אני חושבת שהכי טוב, את יודעת, אנחנו יודעים עלייך הרבה מפרסומים, מחברות, מאנשים, אבל אנחנו רוצים רגע לשמוע איך את הגעת לתעשיית הפודטק.
בשמחה, אני אספר לכם. אז אני למדתי תקשורת וניהול במכלל מינהל, עבדתי 6 שנים בטלוויזיה, בערוץ הספורט, בענייני תקשורת, בערוצים הבינלאומיים של MTV וניקלודיון, ואחר כך עברתי לצד של הלקוח. רציתי להיות מאלה שמכניסים כסף לאלה שמבזבזים את הכסף. וחיפשתי משהו שקשור לקולינריה. כי תמיד הייתי כזאת פודית, ובתור סטודנטית היא עושה ביקורת מסעדות כזאת סמויה וכל מיני כאלה.
ועבדתי בארטואן. זה את, אשכרה?
לא אלה שמפרסמים. כן, אבל לא שמפרסמים בעיתון. לא ביצה אלומה ניסן שור כזה, אלא ויותר בקטע של לא הביאו לי מפית, לא הוציאו קינוח בזמן, לקח להם 10 דקות להביא את החשבון, כזה.
תמיד פחדתי עם האורחים הסמויים האלה.
אז כאלה, כן, זה מה שעשיתי, ועבדתי ב-R2M כמה שנים, ובתור סטודנטית, וחיפשתי מאוד משהו שקשור לקולינריה וטכנולוגיה, אז לא מצאתי כל כך, מצאתי את טרנד שווקי האוכל, שבדיוק התחיל ב-2005, אל תחשבו בת כמה אני, זה הרבה. אז ב-2005 הייתי חלק מצוות ההקמה של שוק צפון, של מיכל אנסקי ורועי חמד ברמת החייל. ומשם, אחרי כמה שנים, עברתי לעולם הסטארט-אפים. ונורא פחדתי מה אני אעבור לעולם ההייטק, מה אני אשווה כזה שבב משעמם כזה, כאילו אחרי כל ההתעסקות באוכל וביחץ ובמלא שיתופי פעולה.
אנרגיה, דינמיות,
הכל אקשן. הכל אקשן ומלא מדיה ומלא אירועים ו... והמון חופש פעולה כזה לעשות דברים מגניבים, קולינריים וכולי. אז הייתה לי עוד תחנה באמצע בעולם התחבורה חכמה לפני הקוביד. בסופו של דבר הגעתי ל-The Kitchen בחיפוש אחרי משהו של קולינריה וטכנולוגיה, וזה היה כזה כמו מאץ' של טינדר. כאילו זה בדיוק מה שחיפשתי. התפקיד שם היה גם מתעסק בשיווק קלאסי של החממה עצמה. כלומר, למה לבוא בכלל לחממה? יזמים שחושבים שהם יכולים לבד או עדיף להם לבד. גם הייתה המון עבודה עם סטארט-אפים בשלבים מאוד מוקדמים, ממש חצי מהסטארט-אפים שם הוקמו בקיצ'ן, כלומר, אז ממש בנינו אותם מאפס, ברמת מה השם, מה הנכסים הדיגיטליים, מה עושים עם הדבר הזה, מתי יוצאים לאוויר העולם, איך, לאיזה כנסים הולכים וכו' וכו'.
אגב, אני אשאל אותך שאלה רגע, כי נתת פה מעבר סופר סופר מעניין בין עולם יותר מסרותי, דינמי, אקשן, את יודעת, עבודה הרבה יותר בידיים וברגליים, ליטרלי חוזרים ומרגישים את הגוף, לבין רגע עבודה יותר טכנולוגית, יותר תעשייה חדשנית נקרא לזה,
נכון.
עולם אחר. שני התחומים האלה זה מה שעזר לך להגיע ל-The Kitchen?
אני אגיד לך משהו. נגיד לעבוד פתאום הכל באנגלית, כל המיילים באנגלית, אז כן, זה רגע, שנייה, אתה בולע את הרוק ואתה מקנה בכל אלה שבאו נייטיב מהבית, אבל אתה מתרגל לזה מאוד מהר, זה כמו שריר. ובסוף מדובר באנשים. כלומר, אם בשוק האוכל ניהלתי קהילה של 35 סוחרים, אז היו שם החל מבגבוה זה יובל בן עירייה ורותי רוסו, ובנמוך זה, בנמוך לא הכוונה חלילה בסוג אנשים, אבל בסגנון האוכל זה דוכני שווארמה ופיצוחים וכאלה. בסוף הם באים אלייך בתלונות ותעשי לי ככה ולא קידמת אותי ככה, ולמה את מעלת התמונה שלו ולא את התמונה שלי, ולמה את לא עושה שיתוף פעולה שמטיב איתי, ולמה אתם לוקחים לי דמי ניהול ככה וככה, וגם לפעמים גם קצת מחמות, אבל הרבה תלונות בדרך כלל. אז פתאום לעבור לנהל קהילה של סטארט-אפים, שגם רוצים שתעזרי להם ותקדמי אותם ותדחפי אותם, וגם פה זה אנשים, יש כאלה שרוצים יותר, יש כאלה שמתביישים, יש כאלה שמצפים ליותר, יש כאלה שיודעים להגיד יותר את התודעה, יש כאלה שמצליחים, שהם מנהלים טובים, ומנכלים טובים, ומצליחים להשתמש בצוות של החממה, ככמו לרתום אותם להיות כמו צוות בתוך הסטארט-אפ. כלומר, אתה כל כך רוצה לעזור להם ולקדם אותם ולדחוף אותם, אתה מרגיש כאילו זה שלך. אז היו הרבה כאלה גם. אז בסוף אנשים זה אנשים. עולם התוכן הוא שונה. כלומר, כשאני הגעתי לדה קיצ'ן, באתי ואמרתי, אני מכירה את אלה ואני מכירה את המסעדה הזאת, בוא נעשה שיתוף פעולה. אמרו לי, רגע, 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 חמודה, את פה במיזם טכנולוגי, תרגי.
עם כל המסעדות.
עוד אין, עוד אין מוצר, עוד אין פה, כאילו, מה עכשיו את רצה, עוד אין השקר. אמרתי, בוא נעשה טעימות בזה, בוא נעשה. שנייה. אז אני חושבת שבשלוש שנים הראשונות שם, אז באמת היה מהפך. אחרי שנתיים וחצי, ככה היה ממש מהפך, ופתאום המוצרים כן הגיעו למדף, ופתאום כן הייתה פתיחות לנסות ולראות ולהבין גם, אני חושבת, טכנולוגית, מה הערך שהתעשייה יכולה לתת. וטוב, לא תכנתי שנגיד על זה עכשיו, אני חושבת שאחד הטיפים הטובים, ואני חושבת שרוב הסטארט-אפים כבר הבינו את זה, לא לחכות יותר מדי זמן עם הפיתוח שלך במעבדה.
אז הנה, בואו ממש ניקח את זה גם ונשאל מה היית שם 4 שנים. מה בתקופה הזאת בדה קיצ'ן ועוד ממשיכה משם? מה למדת בתקופה הזאת על שיווק?
אז קודם כל, לשווק סטארט-אפ, שברוב המקרים עוד אין לו פרודקט, הוא רק בפיתוח שלו, זה מאוד מאוד שונה מלפתח, מלהיות מנהלת שיווק של מוצר, אוקיי? של דה קיצ'ן היה של שטראוס, מאשר להיות מנהלת מוצר של פרו, גמדים, או לא משנה מה. פה השיווק בסטארט-אפ הוא לא מחובר לסיילס, כי עוד אין לכם סיילס. ולכן, המטרת השיווק היא לייצר טרקשן, כלומר, תשומת לב ורצון, איזשהו ניסיון לייצר פומו בקרב משקיעים ושותפים אסטרטגיים. אז כל העולמות של איך נראים הנכסים הדיגיטליים שלי, מה אני משדר החוצה, אפילו אם אני חברה של 3 אנשים עכשיו, איך אני משדר את עצמי החוצה, איך אני מייצר PR גלובלי, כי אנחנו בתעשייה גלובלית, זה לא, כאילו, כתבה במעריב זה חמוד, אבל זה לא מאוד מעניין. אתה רוצה להיות במדיה אאוטלט הגלובליים שמדברים על פוטק ומשקיעים בכל העולם קוראים אותם. אתה לא יכול להתבסס רק על משקיעים בישראל ורק על התעשייה הישראלית. אז איך לייצר את כל הדברים האלה? איך להיראות בחוץ? לאיזה כנסים ללכת? יש מיליון. צריך לדעת לאיזה, איך להשקיע בזה.
והאיך הזה גם, אנחנו היום אפשר להגיד מנקודת מבטנו שאיך לעשות את זה, זה לאו דווקא כמה שיותר, נכון? זה לא להיראות החברה הכי חזקה בעולם, הכי טובה בעולם, הכי זה. כי היום אנחנו מבינים קצת שהדברים האלה אולי טיפה הורידו לחלק מהחברות, כי פתאום הם גרמו למשקיעים לחשוב דברים אחרים שלא התקיימו בסוף.
אתה מדבר על ההייפ שהרד?
כן, אז זה דברים שגם הם, אפשר גם להאשים קצת את השיווק שלא תמיד היה הכי כנה אולי, וככה בעצם זה אולי גרם גם לדברים שאחרי זה, אז אולי יש פה גם אלמנט של דיוק, כאילו לעשות משהו שהיה לא מאכזב אחר כך אף אחד, לא את הצרכנים, לא את המשקיעים.
למה אתם חושבים שהשיווק לא היה כנה?
תראי, כשאם אומרים שיגיע מוצר למדף בעוד שנה ולא רואים אותו אחרי שנה, זה קצת בעייתי.
כן, אני מסכימה איתך, אבל זה לאו דווקא שיווק. כלומר, אני חושבת שיש המון לקחים שתעשיית הפוטק למדה מההייפ שדי התפוצץ ומהשנתיים האחרונות. אבל בסוף, להבטיח ולהגיד, אני אהיה על המוצר ואני אצליח לייצר רווניו ב-X כסף, מה שאתה לא קרוב אליו בכלל וכולי, זה משהו שהוא עסקי, והיא הצהרת כוונות שאפתנית מדי. אני חושבת שהרבה פעמים חברות, הם לא שיקרו, הם פשוט באמת האמינו במשהו שהוא לא רציונלי.
יש לציין שזה גם לא קורה רק בחברות פוטק, מן הסתם.
ממש לא קורה רק בחברות פוטק. ולכן אני לא חושבת ששיווק טוב לסטארט-אפ זה צריך להיות בוא תעבוד על העולם. ממש לא. זה צריך להיות לייצר, להוציא את החוזקות הכי טובות שלך החוצה, בדרך מאוד מאוד מדויקת, ולדעת איפה אתה שם את הכסף שלך. זה לא עכשיו לייצר בוט יקר בכל הכנסים, ולבזבז על זה כסף, ולדבר על כל במה בעולם. זה לדייק, לראות מה אתה הכי רוצה, לתכנן את הדרך שלך קדימה, לרשום מי הכי היית רוצה שיפנה אליך, שיהיה שותף שלך, שיהיה משקיע שלך, ולראות, למפות איפה הוא, ולהביא את עצמך גם לשם. זה דרך מאוד מאוד משמעותית. חוץ מזה, אני חושבת שקודם כל שעובדים באוכל, אנחנו אוכל, אנחנו לא כל כך, הרבה פעמים, שאני הגעתי לזה ב-2021 נגיד, כל הזמן דיברו על רק הכל מעבדות. מדהים, מדהים שזה מעבדות, אבל בסוף אנחנו מדברים על אוכל, נכון? אז הוא חייב להיות קודם כל טעים. הוא גם צריך להיות בריא, צריך להיות פונקציונלי, צריך להיות נגיש, ולא במחיר פי 4 מהתחליף שלו מעולם החי. וזה דברים שהיום כבר יודעים, אבל פעם באתרים ובעטיפה, כל הזמן דיברו על המחיר הסביבתי. תקנו את התחליף שלי כי אני הרבה יותר בריא לסביבה, כי תעשיית הבשר היא תעשייה המזהמת ביותר בעולם, זה הכל נכון, דרך אגב.
נכון, כי היה איזשהו טרנד יותר ירוק שרוצים לענות עליו בזמנו.
הוא עדיין מאוד נכון, כלומר, תעשיית המזון, שרשרות המזון הן נוראיות, והן עדיין המזהמות ביותר בעולם, יותר מכל עולם התחבורה ביחד, אבל אנשים רוצים לקנות אוכל כי הוא טעים ובריא ומתאים להם במחיר, לא בגלל העולם הירוק. זה אחוז כל כך קטן של אוכלוסייה שיקנה אוכל בגלל הקליים הסביבתי. וזה משהו שאני חושבת שקיבלנו קצת כפה בתעשייה. אבל היום כבר מבינים את זה.
אז היה באמת אייפ עצום. הייתה פה שנה, שנת 2021, אולי הייתה השנה הכי טובה לפוטק הישראלי. מאז אנחנו חווינו ירידות, במיוחד ב-2023, ברמה של 60% מההשקעות. מלבד המלחמה, שכולנו יודעים את ההשלכות שלה, לא רק על התעשייה של המזון, מה קרה? האם אנחנו יכולים להצביע פה על משהו שיווקי שלא עבד לנו, משהו שהיינו צריכים להילחם איתו? אנחנו כן זוכרים את הטרנד של, 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 של no matter what, למשל.
Israeli tech delivers, no matter what.
האם אנחנו יכולים להצביע על... זה קורה, זה גרף פשוט שיורד ואנחנו נצפה לאיזושהי עלייה?
תראו, זה מאוד מבאס שהאייפ התפוצץ, אבל זה גם דבר ריאלי, כלומר, אם תסתכלו על עקומות עסקיות לאורך עשרות שנים ועשורים, אז בסוף היה הייפ, הוא התפוצץ, כן, לא כל החברות יישארו איתנו, לא כל המוצרים יהיו איתנו, אבל הפוטק, ובפרט החלבון האלטרנטיבי, אין ברירה, הוא חייב לקרות. זה חייב לקרות ככה, איך שאנחנו עושים היום, איך שאנחנו מכינים היום את החלבון שלנו, אי אפשר להמשיך ככה.
נכון, נכון.
אז אולי זה לא יהיה ב-2025, סבבה, זה יהיה ב-2030. זה אולי ייקח עוד כסף. אולי מודל ה-VC הוא לא הקלאסי כמו שחשבנו פעם, אולי צריך עוד מודלים של מימון. אולי חברות המזון צריכות סובסידיות ומיסוי, יש כל מיני רעיונות ופרויקטים, אבל זה חייב לקרות, אין ברירה.
ממש, ואלה בדיוק השאלות שאנחנו גם באים להעלות כאן, כי כולנו מבינים שבעודנו מדברים, הצורך רק הולך ועולה בכל רגע, זה לא משנה גם אם יורד דייפ עולה, זה הכל אמצעים בדרך להגיע למטרה שהיא פשוט תקרה, ואנחנו כאן כדי להבין מה הדרך אליה.
אגב, ההתפוצצות האייפ, אנחנו נדגיש, היא לא רק קרתה בישראל, היא קרתה בכל העולם, כמובן.
נכון, נכון. סתם אני אתן לכם נתון מעודד, כי אני עובדת עכשיו ביחד עם הקולגות שלי ב-The Good Food Institute ישראל. אנחנו עובדים על כמה דברים מעניינים, אבל אחד מהם זה איזשהו מחקר שוק של צרכנים, על נתוני שוק של צריכת plant-based בישראל, כל התחליפי בשר וחלב. אתם יודעים ששוק החלב האלטרנטיבי בישראל היום עומד על 21% מכלל צריכת החלב? זה די מטורף.
זה נתון מדהים.
זה נתון מדהים, עזבו שבבתי קפה בתל אביב זה מגיע לכאילו אחד משתיים או אחד משלוש, אבל זה נתון מדהים, ויש לו גם מלא סיבות שלא חשבנו עליהם פעם, כשרות, כל מיני דברים כאלה, רגישויות. אז זה נגיד תחום שכן הלך ותפס, הגבינות עוד מדשדשות מאחורה, אבל ברגע שגם הם ייפטרו, ויש היום כמה חברות שהולכות להתפוצץ, אז גם הם ייפטרו, ואז גם שם תהיה צמיחה משמעותית, כי הטעם ואחוזי שומן שלהם, הטעם משתפר, אחוזי שומן ירדו, זה גם יכול להיות מעולה הגבינות הטבעוניות. אז זה לא הכל רע, לא הכל שחור.
אנחנו כבר עכשיו רואים אותם, אנחנו אוכלים, אני בבית אוכל את הגבינות של אחת החברות האלה, וכל...
של איזה, אתה יכול להגיד.
לא, באמת, כל כמה חודשים זה פשוט, כי אני מרגיש שזה יותר טוב, כאילו כל, בטח שכל כמה שנים, זה מדהים, אז זה כל רגע עובר עדכוני גרסה קצת, כמו שיש באייפון שעושים...
כן, אבל אני אגע אתכם רגע בנקודה. בסוף, כאילו, אנחנו רואים על המדפים בסופר את המפלצות הגדולות של התעשיית המזון. אלה שיודעות לשווק, אלה שמשלמות מיליונים לאדברסייטינג, לחברות הכי גדולות בארץ, פלוס בעולם. איך סטארט-אפים אמורים להתמודד מבחינה שיווקית?
תעשייה מעולה, תראי, התעשייה מונעת מכסף, היא מחפשת רווחים, ומרג'ינים במזון הם נורא נורא קטנים, מרוויחים אחוזים סופר נמוכים על, על אוכל. ולכן סטארט-אפ שבא ואומר, אוקיי, חלבון סויה עולה לך X כסף, אני אמכור לך חלבון מדהים, אבל הוא עולה לך פי שלוש, אבל זה, הוא יותר בריא ויותר פונקציונלי, ויש לו פחות טעמי לוואי, זה לא מספיק טוב. אתה חייב גם להגיע לעניין של המחיר, ואני חושבת שהיום יש הרבה יותר, אנשים יותר מפוקחים. סטארט-אפים שעדיין איתנו ולא ייסגרו בשנה הקרובה, הם הרבה יותר מפוקחים, מבינים למה הם חייבים להגיע, לתוצאות של, של הפרייס פריטי והטייסט פריטי, כלומר, להגיע, להשתוות לחלבון מהחי, ואני חושבת שהרבה יגיעו. הבעיה היא באמת הקטע המימוני, כלומר, בשביל להגיע לנקודה הזו, אתה חייב להמשיך לפתח, לעבוד על ה-R&D, ואתה חייב גם להמשיך להתקיים. ואם אין לך דרך לממן את עצמך, אז כאן יהיו באמת איזשהו בלק הול שהרבה סטארט-אפים ייסגרו, אבל אני חושבת שזה לא משנה. הבעיה עדיין קיימת, חייבים פתרונות, התעשייה תאמץ את החדשנות, זה פשוט ייקח יותר יותר זמן. אני חושבת ש-GFI, The Good Food Institute, בגלל שאנחנו מונעים מפילנטרופיה, ואין לנו את ה-VC שאתה יודע, אתה דורש ממך איזשהו החזר כספי אחרי X שנים שתעמוד בציפיות שלו, פה יש יותר סבלנות. כלומר, אפשר לבחור את מה שאתה הכי מאמין בו, פרויקטלית, סקטוריאלית. אני, עכשיו אנחנו מאוד דוחפים את קטגוריית הבלנדים, אוקיי? מוצרים שמערבבים בשר מהחי עם, עם חלבון מהצומח, ואז הטעם הוא נשמר הרבה יותר טוב. הטעם הבשרי משתלט, והטעם של המוצר הסופי מאוד דומה, אם לא זה ב-100% למוצר הבשרי. אז מי שצמחוני, טבעוני, יהיה לו קשה אולי לאכול את זה, אבל אנשים שמחפשים להפחית בשר, שזה עשרות אחוזים מהאוכלוסייה בישראל, כן תוכל לאמץ משהו כזה.
אנחנו מדברים על מוצר שרובו plant-based, אבל כן נקרא לזה מעטפת של מעטפת מן החי.
זו שאלה מאוד מאוד טובה. אז יש המון, יש בעצם, יש מנעד מאוד רחב בין ממש אחוזים בודדים של רכיבים מהחי, והרוב המוחלט הוא plant-based, ואז וגם יכול להיות הפוך. זה מנעד מאוד רחב, כן. אז ברגע שהתעשייה תכיר לדוגמה את הפרויקט הזה, ותוכל להתנסות, ותוכל, אז, נגיד, גופים כמו GFI, באמת יכולים לדחוף משהו כזה, להנגיש את זה לתעשייה, לתת להם את זה יותר בעדינות, להבין גם מה הצרכים שלהם, ובאמת למדנו מה שנים האחרונות, צריך להבין מהתעשייה מה הצרכים שלהם, הם לא ישנו את כל, את כל הפס ייצור שלהם וכו', בגלל סטארט-אפ מגניב שבא לפתור להם איזושהי בעיה אחת.
אני רוצה לשאול אותך איזו שאלה רגע בנוגע לסטארט-אפים. עם ידע וניסיון כמו שלך, שמאוד מבין לקוח. זאת אומרת, את מאוד עוקבת אחרי customer insights, ואיך הלקוח יקבל את אותו המוצר. באיזה שלב, מהניסיון שלך, ממה שראית, סטארט-אפים באמת התחילו לגעת לאו דווקא בטכנולוגיה עצמה, אלא בהבנה שבסופו של דבר יש לקוח קצה שיצטרך לקנות את הדבר הזה?
היום אני חושבת שבתחום שלנו מאוד מבינים את זה. כשאני התחלתי, זה היה רחוק. כלומר, סטארט-אפים צעירים לא היה להם מרקטינג, רק לחברות שגייסו כבר כמה, הייתי אומרת, מיליונים טובים.
אחרי סבב.
אחרי סבב A כזה. היום זה כבר פחות ככה. תראו, בסוף, שיווק, שוב אמרתי, הוא מאוד שונה בין חברה שיש לה פרודקט, ואז השיווק הוא מאוד מחובר לסיילס, לבין שיווק שעוד אין פרודקט, ואז אתה מאוד מחובר לאסטרטגיה ולמיצוב, וזה יותר שיווק שהוא ברנדינג. אני חושבת, קחו כמה שנים אחורה, 2020-2021, היית בא כיזם עם רקע טכנולוגי, מצגת יפה, רעיון שנשמע ממש טוב על הנייר, היית מצליח לגייס מיליונים. זה לא המצב. המצב השתנה מאוד. להפך, אפילו יש משקיעים שיקחו ממך מרחק. ולכן אתה, אני לא חושבת ששיווק זה קסם. זה לא שתביא מוצר בינוני עם מחיר גבוה מדי ודרך ארוכה מדי לשוק ותביא שיווק טוב, אז האתר שלך יהיה יפה והלינקדאין שלך יראה פצצה והמנכ״ל מדבר יפה על במה, זה יפתור את הכל. ממש לא, זה לא קסם. אבל שהרבה רבים על ההוגה הקטנה הזאת של ההשקעות, אז כן, אתה צריך לבלוט, ופה שיווק בהחלט הוא אחלה כלי שיכול לעשות את העבודה. הוא חייב, חייב, חייב להיות מחובר לפן העסקי מאוד, וגם לטכנולוגי, פחות מלעסקי, אבל גם לטכנולוגי.
עולה לי שאלה שתמיד מעניינת אותי בכל הקשר בפודטק, ומעניין בכיוון הזה השיווקי. את מדברת על הוגה ועל ריב על ההוגה הזאת. מה אם מעבר להוגה הזאת? לפנות לקהלים אחרים לחלוטין, גם בשלב הזה של הסטארט-אפ, אבל האם יש איזשהו שיווק ששמת לב אליו, שפתאום פותח עוד ערוצים חדשים ומביא עוד מלא מאותה הוגה של ברור, של אותם הקרנות או הגופים שברור שהם ילכו לזה ואז צריכים לריב באמת על ההוגה, אלא חדשים.
תראה, אז קודם כל מבחינת ההוגה אני דווקא חושבת שההוגה היא ענקית. ההוגה היא ענקית, כי לא רק משקיעי, היום המון משקיעים ממתגים את עצמם ורושמים לעצמם בהצהרת כוונות שהם משקיעי אימפקט. משקיע אימפקט זה כל משקיע שהוא משקיע במשהו שהוא יכול להיות טוב לחברה, טוב לסביבה, טוב בריאותית, זה יכול ללכת להמון מקומות. פוטק הוא יושב תחת אימפקט, ויש מלא דברים שיושבים תחת אימפקט, גם להשקיע בבתי ספר או במים יותר נקיים ובפרויקטים חברתיים ונגד זנות, זה גם אימפקט. אז המון קרנות בעולם היום הם קרנות אימפקט, עדיין קודם כל חייב להיות פה ביזנס, אחרת הם לא ישקיעו בזה, אבל מחפשים, הם לא ישקיעו, זה חברות שלא ישקיעו לדוגמה בגיימינג, באימורים וכולי. יש המון קרנות כאלה. צריך לפתוח את הראש שלהם ולפתוח אותם לפוטק.
ואולי זה אתגר שיווקי גדול, כי בסוף בא מישהו ואומר, הנה, אני נותן מים נקיים לאנשים באפריקה. אבל אותה חברת פוטק שמפתחת איזשהו רכיב פונקציונלי בחלב, יכולה בעבודה שיווקית אולי מספיק טובה, להראות איך היא תעשה את אותו הדבר, גם היא תביא מים נקיים.
ושאנחנו אומרים פה בסקי... שיווק, זה לאו דווקא יחץ, כי שיווק מתעסק המון המון במחקר ובהבנה לאן אותה חברה צריכה לפנות בכלל לשיתופי פעולה הפוטנציאליים ולשווק את עצמה בדרך מסוימת שיכולה לסייע.
אתם בדיוק מדברים פה, מה שמדברים עכשיו זה על נרטיב של החברה. כלומר, ברור שאם יש לי פרודקט, אוקיי, אם אני כבר, סתם, יש לי כבר, אני חברה ויש לי כבר המבורגר שהוא plant based לדוגמה, ואני רוצה כבר למכור אותו על המדפים, המסרים שלי לצרכן צריכים להיות קשורים לטעם, למחיר, לפונקציונליות. ברור, אריזה צריכה לראות טוב, לשדר את המסרים שלי, לראות נחשקת, המיקום על המדף, כל ההסכמים מול הסופרים וכולי, מי המפיץ שלי, זה דברים מסוג אחד. אם אני רוצה להשיג משקיעים עכשיו, אז אני בונה פיץ' למשקיעים, זה לא פיץ' ללקוחות בכלל. ואם אני רוצה להביא משקיעי אימפקט לשולחן, שיבואו לשקול להשקיע בסטארט-אפ כמו שלי, אז הסיפור פתאום, אולי כאן אתה כן יכול לדבר על הסביבה. אתה יכול להגיד, תראו, X כסף הושקע בקליימטק בשנתיים האחרונות, ורק 8% מזה הושקע בפוטק, לדוגמה. אבל הפוטק, כלומר תעשיית המזון, סליחה, היא הגורם הכי מזהם היום בעולם. הרבה יותר מתעשיות אחרות בתוך הקליימטק, אז למה אחוז כל כך קטן מהכסף מגיע אלינו? החשבון כאן הוא לא נכון. יש הרבה דרכים לספר את הסיפור ולפנות למשקיעים, ולהגיד דברים שהם מאוד נכונים, להביא דאטה שהיא נכונה. אבל הדאטה מאוד שונה כלפי מי אתה מדבר. אם אתה שיווק למשקיעים, אתה מדבר נרטיב למשקיעים. אתה שיווק עכשיו לצרכן, זה משהו אחר לגמרי.
נדבר רגע, נעבור רגע לשיווק לצרכן באמת לקראת...
אני אשאל את השאלה לדעתי רגע שממסגרת את הכל. מה תפקידו של השיווק בפוטק הישראלי כרגע? על מה אנחנו צריכים לעמוד? במה אנחנו צריכים להתרכז? איך אנחנו הולכים בכלל אולי לשווק את התעשייה מחדש בישראל? ואני לא אדבר על השנה הקרובה, כי אני בטוחה שהתכנון גם לא יהיה לשנה הקרובה, רק לעוד שנה, שנתיים לפחות.
וואו, איזו שאלה.
הכי קשה שיש, אה?
לוקחת פה רגע נשימה.
לא, כי אני, מעניין אותי אם יש בכלל מחשבות, תשובות, אם סטארט-אפים מצליחים להתעסק בזה בכלל, אם...
תראו, יש לנו דוגמאות לחברות ישראליות שהמוצרים שלהם על המדף בכל מקום. אתם יכולים לראות את צ'אנק, שעשו השקה בכל ארצות הברית. הם עושים plant-based steak.
לגמרי.
גם בארץ, גם בארצות הברית. לא מדובר פה בחברה שגייסה מאות מיליונים. הם עושים את הכל מדהים, הם בנו ברנד עצמאי. יש את Redefine, שכבר התחילו כמה שנים לפני. יש את אושי, שעושים סלמון מהצומח, ועכשיו התחילו למכור אונליין בכל ארצות הברית, במקביל להתרחבות בתוך מסעדות.
שזה מטורף בתקופה, ביחס לתקופה הישרדותית שאנחנו חיים בה.
זה מטורף. אני חושבת שהאמון מצד המשקיעים יחזור ברגע שנוכל לראות באמת מחזורי מחירות משמעותיים. כלומר, בסוף זה עסק, לפני הכל, לפני האימפקט, לפני הכל זה ביזנס. אז ברגע שיהיה מחזורי מחירות משמעותיים, ברגע שנראה הצלחות, זה יעשה טוב לכולם. כלומר, חייב הצלחות בתחום שלנו, ולכן גם אני חושבת שכמה שכאילו, זה כאילו שוק תחרותי, אבל אתה מאוד מפרגן גם למתחרים ולשחקנים אחרים, כי הצלחה של אחד תרים גם את האחר. זה מאוד נכון, גם בעולם תחליפי הביצים והחלב, וגם בעולם תחליפי הבשר. אז קודם כל, את אומרת, מה התפקיד של השיווק? לייצר מחזורים משמעותיים, לתמוך במחירות, לתמוך בפרודקט, להקשיב לפידבקים של הצרכנים ולהטמיע את זה בתוך הפרודקט. ומהצד השני, לדבר את הנרטיב הנכון, ולהביא לשולחן משקיעים, לעזור ליחידות העסקיות, שהם בדרך כלל המרקטינג זה חלק מזה, ולייצר נרטיב למשקיעים, מה שבדיוק עכשיו דיברנו עליו, לתמוך בחברה, לתמוך בגיוסים. ואני חושבת שזו תקופה מאוד מאוד קשה לחברות, הן צריכות לצמצם, הרבה פעמים השיווק הם מהראשונים שהולכים הביתה. הרבה חברות ה-co-founders עושים את זה בעצמם בתקופות גמרי. קשות. זה לא פשוט, לא תקופה פשוטה להיות יזם.
ואנחנו יכולים באמת אולי באיזשהו מקום, אני לא אגיד להישען, אבל את יודעת, בסוף, בתקופה הסופר מאתגרת הזאת, יצאו פה כמה מוצרים החוצה לשווקים חיצוניים, שזה היה אתגר בפני עצמו, אבל זה איזשהן חברות עוגן נורא נורא חזקות בשוק הישראלי, שאנחנו באמת יכולים, לדעתי, להניף את הדגל בגאווה על הדבר הזה, וכן להראות למשקיעים, חבר'ה, למרות כל מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, שאנחנו מקווים שכבר יגיע לסופו, יצא מישראל, יצאו מישראל מוצרים מאוד מאוד טובים.
יצאו מישראל, נכון? זה גאווה מאוד מאוד גדולה, אני לא אגיד שלא. אני חושבת שיש עוד אתגר, שהיום אתה גם לא מאוד מעוניין לשווק את המוצרים שלך, לא שלפני שנתיים רצית, אבל עכשיו עוד יותר, כמוצרים שבאים מישראל, זה איזושהי משקולת ליזמים מבחינה מסוימת.
שלא רוצים להציג את זה מישראל.
שבעולם היום הרבה רואים בנו מדינה לא רצויה. כל ההילה של הטק הישראלי מאוד נפגעת מהסיטואציה הזו, וצריך למצוא פתרונות מאוד יצירתיים.
הנה, יש לנו את התמרים שמגדלים בעמק הירדן ומשווקים לעולם כ-Made in Jordan River.
וואלה. יפה, אהבתי.
כן.
אז גם הסטארט-אפים שלנו שכבר מתקרבים לפרודקט ומשיקים באירופה צריכים למצוא שותפים. יש עכשיו עוד הצלחה מדהימה של חברת מילה פוטק, שיש לה חלבון פונקציונלי, ועכשיו השיקו את הוורטיס שלהם ביחד עם שותף ענקי טעמים אירופאית בשם DSM פרמיניש. זה הצלחה מדהימה, ככה עשתה אומנם יחץ, אבל לאט לאט בשקט וביעילות הם פורצים את אירופה. אז זה לא שהדברים לא קורים, הם קורים, אבל אנחנו צריכים לזכור, קודם כל אתה חייב להגיע לטעם, למחיר ולפונקציונליות אמיתית. ואף צרכן לא ילך לסופר ויקנה משהו שהוא פחות טעים לו ויקר מדי בשבילו בגלל הכלים הסביבתי. המעטים בודדים קצת מאוד, אחוז מאוד מאוד קטן יעשה את זה, וזה לא מספיק. ברגע שכולם יזכרו את זה ויהיו ריאליים עם עצמם, עם הציפיות שלהם, מתי הם באמת יכולים להגיע לשוק, אז התעשייה הזו תשתפר. ולגבי מתי המשקיעים יחזרו, איך הם יחזרו, זו שאלה מאוד מאוד טובה, אני לא יודעת לענות לכם על זה, אני לא, אין לי עדיין כדור בדולח. אני מאוד מקווה שאנחנו נעבור את התקופה הזו, וכמו שאחרי מלחמה, תמיד אומרים, נכון, בשש אחרי המלחמה, אז גם פה תהיה פריחה מחודשת, ואני עדיין, למרות הכל ולמרות הקשיים, עדיין מאוד מאמינה בתחום הזה.
באתי לבקש ממך נקודה אחרונה של אופטימיות, ופשוט רצת לתיאור הזה, וזה הדבר הכי מדהים בעולם.
לגמרי, הנה, בגלל זה אנחנו כאן, ועוד אקוסיסטם שלם, עם הרבה על הכתפיים, ודברים מאוד חשובים עוד לעשות בקרוב. הדס רייכנברג, תודה רבה לך שהיית איתנו.
וואו, ניר, תודה רבה.
נתראה בפרק הבא.
איך תראה הצלחת שלכם? בעתיד הקרוב.